טוב. כן. השנה יש לנו קצת יותר אתגר, כי כבר יש זוהר שלמדנו שנה שעברה. עכשיו צריך להתקדם. אבל זה טוב, אתגרים זה טוב. ברוך השם. אז זהו, אז קדימה. אנחנו מתחילים. תראו שם בעמודה הימנית, בעמוד ר' למד ו', למטה. לא מההתחלה, אלא למטה. יש פה איזו הקדמה קטנה, בכתב רש"י שם, כתב הרמ"ק, הנה כאן מפורש שישראל נקראים, הן מבחינת זכר איש, שהם מתייחדים עם השכינה, והן מבחינת נערה, שהם מקבלים את השכינה לשרות עליהם. ונערה זה השכינה. ובזה תבין את המאמר הבא. יש פה הקדמה קטנה, נגיד עוד, נוסיף עוד ממש מילה אחת של הקדמה. מה שהזוהר הולך לדרוש, זה את כל הפסוקים שבדרך הפשט הם עוסקים בציויות מאוד לא נעימות, אפשר לומר. זה מדבר על אדם שמפתה אישה, על אדם שאונס אישה. כל הדברים האלה שהם מופיעים בפרשה, כי ימצא איש נערה בתולה ותפסה ושכב עמה, וכל הדברים האלה, כדרכו של הזוהר, לוקח את הדברים למושגים היותר עמוקים שלהם, ובעזרת השם נראה איפה יש איזו נקודת חיבור מעניינת בעניין הזה. טוב, אז אנחנו מתחילים. כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורסה וגומר. הנה פיקוד הדה, לדון במפתה 50 כסף. כן, המצווה הזו זה לדון, אדם שפיתה אישה, כן, צריך לשלם 50 שקלים. הדא הוא דכתיב כי ימצא איש נערה בתולה, אשר לא אורסה, ומפרש אילן ישראל מסיטרה דשכינתה, התקראו בת. כן, נערה רומזת על עם ישראל, שמצד השכינה הם נקראים בת, כי הם מקבלים את השכינה לשרות עליהם. מה שכתוב הוא תפסה ושכב עמה ונמצאו, ונתן לאבי הנערה 50 כסף, ולא תהיה לי אישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. פירוש הכתוב הוא, כי ימצא איש, היינו זער אנפי, נערה בתולה, היינו ישראל, ותפסה ושכב עמה, היינו שזער אנפי נמצא תמיד מבני ישראל. זאת אומרת, הסבר קודם כל פשוט של המושגים. דבר ראשון, בהסבר הזה, תכף נראה הסבר הפוך, כמו שהרמ"ק כתב. אבל בהסבר הראשון, הנערה זה ישראל, זה השכינה. עכשיו, מה זה ישראל? עם ישראל, עם ישראל זה השכינה. אנחנו יודעים, מי שכבר בשיעור ותיק, זה חוזר אצלנו הרבה פעמים, אנחנו יודעים שיש בקבלה, יש זר אנפין ונוקבה. זר אנפין זה זכר, נוקבה כשמה כן היא נקבה. מה זה זכר ונקבה בהקשרים הקבליים? אז זר אנפין זה בחינת המשפיע, זה בחינת התורה, בחינת הקדוש ברוך הוא שהוא נותן. הזכר הוא תמיד המשפיע, כמו בצד הפיזי גם, והנקבה יש בצד שהיא מקבלת. אז הקדוש ברוך הוא זר אנפין, הוא משפיע, הוא נותן לנו את התורה, ואנחנו עם ישראל, אנחנו נקראים השכינה, המלכות, הנוקבה, שהיא מקבלת את ההשפעה של הזר אנפין, שזה הקדוש ברוך הוא. זה, באופן כללי, אנחנו פוגשים את זה פה המון פעמים. בהקשר שלנו פה, אז כי יהיה נערה בתולה, זה ישראל, זה עם ישראל, ותפסה איש, ושכב עמה, מי זה האיש? האיש זה זר אנפין. אז מה זאת אומרת שהאיש תפס אותה, שהאיש כאילו מכריח אותה, כן? האילו, כאילו, כן, מחייב אותה כביכול להיות איתו. ההסבר הוא, כמו שהוא אמר בסוף, המתוק מדבש בהסבר שלו, היינו שזר אנפין נמצא תמיד עם בני ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוא בעצם כל הזמן איתנו. במידה מסוימת הוא כל הזמן כאילו תופס אותנו. תגידו, מה זאת אומרת תופס אותנו? הרי יש לנו בחירה חופשית ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. ואם אנחנו לא רוצים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו לא עושים. אז מה זאת אומרת שהוא תופס אותנו? מה? אז מה? זה לכאורה לא. אבל כמובן, הכוונה היא שהוא רוצה שאנחנו נקיים את מצוותיו. יש גם בחינה במעמד הר סיני, הייתה בחינה כזאת של כפה עליהם הר כגיגית. זה לא סותר את הבחירה החופשית. כי למרות שאז הייתה נתינת תורה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, את זה, זה האמת. את זה אני רוצה שתעשו. זה מה שנכון שתעשו. זה שבסוף הוא משאיר לנו את המקום, ברור. כי אחרת, ברור, לא היה כל הסיפור של הבחירה לא היה, ואז לא היה בכלל עולם ולא היה בכלל חיים, כי כל הסיפור של העולם זה הבחירה החופשית. אבל הפסוק הזה, מה שהוא אומר, הוא מצאה איש, הוא תפסה, שכב אמא, הוא רוצה, הוא כאילו מכריח אותנו להיות איתו, הוא רוצה שאנחנו נהיה איתו, נהיה שלו. זה בעצם מה שאומר הצד הזה של המשוואה, שבצד הזה של המשוואה, הנערה, הבת, זה ישראל, השכינה, והאיש, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להיות איתנו. זה הצד האחד. עכשיו, יש את הצד השני. הצד השני הוא, אם פה חסר דפים, אולי אפשר קצת להצטקלו שניים ביחד, איפה שזה מסתדר. נגיד לאלון, המצלם, שאולי יוסיף עוד קצת דפים, קצת גדלנו. הלאה, נעשה כמה שיותר להסביר את זה גם בעל פה, שגם מי שיש לו פחות דף יוכל לזה. ממשיך הזוהר ועונה. כן, חזר הראיה מאמנה, הראיה מאמנה זה משה רבנו, נשמתו של משה רבנו, ופירש את הכתוב באופן אחר, ואמר, רבנן וכל מרי מטיבתא, כן, כל בני הישיבה, שימעו דבריי. מה שכתוב איש, אילן ישראל מסיטרא דקודשא בריחו. איש הם ישראל, הנקראים איש מצד הקדוש ברוך הוא, שיעור איזה רמפין, שנקרא איש מלחמה. פירוש הכתוב הוא, כי ימצא איש שהוא ישראל, מי זה נערה בתולה? נערה בתולה, היינו הנשמה, שהיא נערה בת השכינה. וואו. עכשיו זה מתחיל, תשימו לב מה קורה פה. עכשיו האיש זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא זה ישראל. ישראל הם כמו הקדוש ברוך הוא, הם סוג של, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לעם ישראל, תמשיכו אותי, כן, תלכו בדרכיי, תהיו, אז מי זה הנערה בתולה? שוב, הפסוק מדבר על כי ימצא האיש, נערה בתולה, שלא הורסה, הוא תפסה, ושכב עמה, וכו'. אז מי זה הנערה בתולה? הנערה בתולה, זה הנשמה. ועכשיו צריך להסביר את כל הפסוק על פי זה שנכניס נקרא לזה לתוך המשוואה, נכניס את המילים האלה, שאיש זה ישראל, והבת, הנערה, שתופסים אותה, זה הנשמה. אז איך זה, מה קורה? מה הכוונה? איך זה עובד? אז הזוהר מסביר. על ידי ותפסה בקישור עד התפילין. רצה לומר, ישראל תופסים את השכינה בקשר של תפילין שתשרה עליהם, וקושרים אותה שלא תזוז מהם. ועוד, מה שכתוב ותפסה, היינו בכנפי מצווה, שמתקנים לכיסא על ידי כנפי מצווה ציצית. ומה שכתוב, תכף נחזור, נסיים רגע את הקטע, מה שכתוב נערה בתולה אשר לא הורסה, היינו בת יחידה, המלכות מצד החוכמה נקראת בת יחידה, בת נשמה מצד הבינה היא נקראת בת נשמה, כי הבינה היא מקור הנשמות, ושכב עמה, היינו בצלותא דשכיבה, בתפילת השכיבה שהיא ערבית, דהיינו בהשכיבנו. רצה לומר, על ידי תפילת ערבית, שמורים ישראל בשנתם, על ידי השכינה, היינו ושכב עמה. ומה שכתוב ונתן לאבי הנערה, היינו לזר אמפין 50 כסף, היינו כפי כפי עטוון דייחודה. הוא הפסוק הייחוד לשמה ישראל, שיש בו כפי אותיות שחרית וערבית, ורצה לומר שאין ראוי לשכב במיטתו, אחר שנשתמש כל יום בנשמתו, עד שישלים סדר קריאת שמה שחרית וערבית. מה קורה פה? מה הולך פה? כאילו, תפסה על ידי התפילין, על ידי הציצית, הוא תופס אותה. אז אני חושב להסביר את הדבר הבא. יש, אני אתן לכם דוגמה מחיי הישיבה ומהמציאות של החולין, ואז נגיע לזה. לפעמים בא אליי לאחד מאיתנו, מהרמים, איזה בחור, הוא אומר, קשה לי להתניע. לא יודע, לא מצליח. באתי לישיבה, אני רוצה להתקדם, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה... לא עובד, לא מצליח. אז כמובן, אתה מדבר איתו, אומר לו, תשמע, תבין למה אתה לומד, מה החשיבות, ומה זה, ותגיע לרצון פנימי, ואז הרצון שלך יניע אותך. הוא הולך, חוזר אחרי חודש, הוא אומר, לא יודע, לא מצליח, הרצון הפנימי לא עובד. אז מה אני אעשה? ואז אתה אומר לו את הדבר הבא, פעם היה אוטו הילוכים. מכירים את זה? עשיתם רישיון הילוכים או רישיון אוטומט? אז יש עוד כאלה עושים רישיון הילוכים, שמה הזדמן להם אוטו הילוכים, זה יותר זול בדלק. קיצור, יש מכונית הילוכים, יש עוד דבר כזה בעולם. פעם זה היה, רוב המכוניות היו כאלה בזמננו. ואז האוטו לא מניע, ואז מה עושים? יודעים. באים קצת לירידה טיפה, שמים אותו בראשון, נהייתי מורה לנהיגה, בסדר? שמים אותו בראשון, ודוחפים, כמה חבר'ה דוחפים את האוטו, והוא מניע. שאלתי פעם מוסכניק, תגיד איך זה עובד, איך הוא מניע? הוא אומר לי, תשמע, יש שתי אפשרויות, יש אפשרות שאתה מתחיל מהרצון, מלמעלה, מהסוויץ', אתה לוחץ, וזה מזיז את לא יודע מה, וזה מזיז את הבוכנות, וזה מזיז את הגלגלים, והאוטו נוסע. אבל אם זה לא עובד, משהו לא מניע, לא יודע, מצבר נגמר, לא יודע, מה נערף, לא עובד, אז אתה עושה הפוך, אתה מזיז את הגלגלים, הגלגלים מזיזים את הבוכנות, הבוכנות מזיזות את הנערף, וזה מניע. אז נחזור לבחור היקר שלנו שלא מצליח להניע, הוא אומר לו, שמע, אם אתה לא מצליח להניע דרך הרצון, לכתחילה תניע דרך הרצון, זה הדרך, אבל אתה לא מצליח להניע דרך הרצון, תניע דרך הרגליים, דרך הגלגלים. מה זאת אומרת? תתחיל ללמוד ותתחיל לעשות את הדברים, אתה תראה שלאט לאט זה יניע לך את הדברים הפנימיים. נכון שאנחנו רוצים רצון, ואנחנו רוצים רחמנה ליבה ביי, לא מתכוונים שזה יישאר ככה, אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים הדרך היחידה, כמו במכוניות, כנראה זה עוד כמה דברים בחיים, זה עובד ככה. בצבא זה ודאי עובד ככה, נכון? בא המפקד אומר לכם, מה שלא יעבוד דרך הראש, יעבוד דרך הרגליים. כי אתם לא מבינים יפה, אתם לא מבינים לבד, אתם לא מבינים הסברים. בסדר, זה צבא, יש להם את הראש שלו, זה הצבא. אבל גם במציאות, בחיים, לפעמים אדם צריך להניע את עצמו בבחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כן, לפעמים אין, זה לא עובד אחרת, אתה לא מצליח. לא משנה למה כרגע, ואז אתה אומר, טוב, אני אתחיל. והמאור שבה, המאור שבתורה, המאור שבתפילה, המאור שבמצוות, הוא פשוט מתחיל לגלגל את הדברים, ופתאום הרצון מתחיל לפעול, ואז אתה כבר חושב שזה מה שהזוהר אומר פה. כי מה הזוהר אומר? הזוהר אומר, יש לך מציאות כזאת ש... אנחנו, עם ישראל, זה הזרע אנפין, ואנחנו רוצים, מה שנקרא, לתפוס את הנשמה, כן? אנחנו רוצים לחבר את הנשמה אלינו, אבל לא מצליחים. הולך קשה, אז מה אומרים לנו לעשות? הוא אומר, נזכר בעוד משהו, אתם זוכרים את המשנה בתחילת פרק שני, מסכת ברכות, כתוב, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע בסדר הפרשיות של קריאת שמע? שאדם קודם כל יקבל עליו מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עול מצוות. זה הסדר הטוב. קודם כל מלכות שמיים, בוא תבין מה, למה אתה פה, מה אתה רוצה, אמונה, מה הקדוש ברוך הוא, מה קורה, ואחר כך תקיים עול מצוות. אבל לפעמים, כמו שאמרנו, זה לא עובד, ואז אתה עושה הפוך. הוא אומר הזוהר, לא מניע. קדימה, תפילין. תפוס את הנשמה דרך המעשים. תקשור עליך תפילין יום יום. אתה לא מרגיש, אתה לא... אין לך חשק, אתה לא מבין למה. לא משנה. תניח תפילין כל יום. כנפי ציצית, הוא אומר, הוא תפסה. תפוס אותה, כנראה התפילין והציצית. למה דווקא תפילין וציצית ולא, אני לא יודע מה, מזוזה או שבת? כי זה דברים שבאמת הם תופסים את האדם. תפילין, כאילו, אתה קושר את עצמך. אתה כאילו אומר, אני מחייב את עצמי. אני שם, פעם היו, אתם יודעים, פעם ציצית היו על הבגדים, כאילו, היה בגדים, היה בגד עם ארבע כנפות, היו שמים עליו, כאילו אתה, אין, אתה קושר ציצית, אין לך מה לעשות, זה חלק מהבגד, היום זה בגד כזה נפרד, אז אתה שם ציצית, לא שם ציצית, אבל זה אותו עיקרון. אני לא מרגיש, לא מחובר לציצית, לא מבין את המצווה. שים תפילין, שים ציצית, הוא אומר, תפילת ערבית, השכיבנו, ושכב עמה. תראו איך הזוהר, כן, כאילו, המושגים הכי גשמיים, הכי לא זה, לאיפה הזוהר לוקח אותם, מה זה ושכב עמה? השכיבנו, מה קורה בהשכיבנו? שמע ישראל, בשמע ישראל יש 25 תיבות, 50 כסף, ושילם 50 כמפתה, משלם 50, מה זה ה-50 פה לפי הזוהר? 25 ו-25. אני חושב שיש אפשרות אחרת, או 25 של שחרית ושל ערבית, או 25 אותיות של שמע ישראל, ו-24 אותיות של ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. בקבלה זה, מגדירים את זה 25. אתה יודע, מלך העולם שהכל נהיה גרוע. ואיפה יש לי איזה חיזוק מסוים שזה ההסבר, מהפסקה הבאה. מה כתוב בפסקה הבאה? אמר אליהו הנביא לרעיה מאמנה, זה דו שיח, זה דו שיח בין נשמתו של משה רבנו לאליהו הנביא. עכשיו עונה אליהו הנביא, עונה לרעיה מאמנה ואומר לו, קום רעיה מאמנה ותשמע לדבריי ותסכים עליהם. דוודאי מן דהשתדל בהלכה שלא לשמה, כי ודאי מי שעוסק בהלכה שלא לשמה, ורווח הלכה, והרוויח והבין את ההלכה, ובזה המשיך את השכינה עליו. אבל ודאי בתפיסה היא לגבי, השכינה היא אנוסה אצלו, כי על ידי זה יש לחיצונים אחיזה בשכינה. ואם כל דה הוקמה, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע, ואז תצא השכינה מבין החיצוניים, והנערו הרשעים ממנה. והיה לך מסיטרה דנער טוב, כשלומדים לשמע, זה מצד הנער טוב, שהוא מטטרון, דהתפרש מאילנה דטוב ורע, הוא נפרד מהרע, דהיו איסור ויתר, טומאה וטהרה, כשר ופסול וכו'. כלומר, בלימוד התורה עצמו יש ברור, יש איסור ויתר. האיסור הוא מצד, כאילו מצד הרע, והיתר הוא מצד הטוב. טומאה וטהרה, הטהרה היא מצד הטוב, הטהרה היא מצד הרע. אבל בוא נחזור לעניין, מה הוא אומר? הוא אומר, תלמד אפילו שלא לשמע. ומתוך שלא לשמע יבוא לשמע. כלומר, הרי אתה רוצה, הרי אתה באת לישיבה, אתה רוצה, סתם בדוגמה שאמרנו, אתה רוצה הרי להתקדם. לא מדובר פה על מישהו שלא לשמע, כמו שהגמרא אומרת, אחד לומד כדי להיות עשיר, אחד לומד כדי לקנטר, חס וחלילה, לקנטר על דברי תורה, זה לא לשמע שלא כתוב עליו, ובלבד שילמד שלא לשמע, כי מתוך הלא לשמע הוא יגיע לשמע. לא, זה אסור, בתכלית האיסור, זה לא. אבל יש לא לשמע, שהוא להניע דרך, כן, יש דבר כזה שמניעים דרך הגלגלים. תפוס את התפילין, תפוס את הציצית, תאמר השכיבנו, תלמד תורה שלא לשמע. המאור שבא, זה יגיע. אל תדאג, זה יגיע. עכשיו, ברור שבמקביל, כדאי לתקן את האוטו, ושהוא יניע עם הסוויץ', וכדאי לחפש את הרצון הפנימי, כדי שהוא יניע אותה. אנחנו לא מתכוונים שזה הלך התחילה. אבל אם הזוהר אומר שזה פירוש בפסוקים האלה, זאת אומרת שיש מציאות כזאת, שהמציאות נתקנת מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה, כמו נקרא לזה הסדר הרגיל של החיים. מה? בסדר? משהו להעיר? משהו לשאול? זוהר, מה אנחנו יכולים להגיד על זוהר? זוהר אומר. אבל עכשיו אני רוצה לעבור לעמוד השני, ברשותכם, ופה אני חושב אולי יש לי עוד חיזוק לכיוון הזה מכיוון אחר לגמרי. ובואו תראו מה קורה פה בעמוד השני. תסתכלו מהעמודה הימנית באמצע. בסדר? רואים שם יש מין הקדמה כזאת, והוא אומר ככה, מתוק מדבש אומר ככה. המצווה שיישא אדם את אנוסתו. זוכרים את הסיפור בתורה? אדם אונס שעה, וכי כתוב, לא יוכל שלחה כל ימיו, כן? הוא חייב להתחתן איתה. עכשיו אומר המתוק מדבש, זה משל על הנשמה שנאנסה ביד היצר הרע. ואם אחר כך האדם חוזר בתשובה, וזוכה להפוך את היצר הרע לטוב, ויותר על ידי הנשמה, אז יזכה שגם היצר הרע שלו יתוקן, וישאר דבוק עם הנשמה, וזה שאמר, לא יוכל לשלחה כל ימיו. אז עוד פעם, תראו עכשיו לאיפה הוא לוקח את הדברים. אדם, השם תואר, אדם אונס אישה. אז מי זה אדם, כתוב, אדם אונס אישה, לא יוכל לשלחה. מי זה אדם שאונס אישה? האונס זה היצר הרע, ומי הנאנסת? האדם, הנשמה. הנשמה של האדם היא הנאנסת. כלומר, היצר הרע, מה שנקרא, כאילו, הצליח להתגבר עלינו. אבל אז יש דבר תמוע, כי כתוב, לא יוכל שלחה כל ימיו. כאילו, אומרים ליצר הרע, אתה תישאר פה עם הנשמה כל החיים שלך, אתה תישאר מחובר אליה. איך זה עובד? הרי אם הוא התגבר עליה, אז כאילו, הוא ניצח, יענו, הוא ניצח כאילו בזה, אז מבחינתו הוא לבד פה, הוא שולט, הנשמה, נוקאוט, נפלה. אז מה זה שכתוב שהוא נשאר, עצר הרע נשאר מחובר עם הנשמה? אומר המתוק מדבש, הוא מקדים לנו כבר את זה, תכף נראה את זה בפנים, הוא אומר, יש מצב, תכף נראה אותו, שאדרבה, שבאמת קרה פה איזה מהפך, והנשמה עם היצר הרע ממשיכים לחיות ביחד, ולא יוכל שלחה כל ימיו. איך זה עובד הדבר הזה? בואו נראה בפנים. זהו שאמר, פיקוד עדה לשא אנוסתו. המצווה שישא אדם את אנוסתו, ואמר, דוודאי אנוסה אית מטרין סיטרין. אנוסה יש משני צדדים. אחד, אנוסה ברחימו דילי לגבה. יש אנוסה שהאונס יש לו אהבה אליה, אבל היא לא רחימת לי, היא לא אוהבת אותו. ולזה אי אפשר לומר ולא תהיה לאישה, כבר שאינה רוצה בו. אפשרות א' של אונס, זה אולי, זה נראה כאילו האונס הקלאסי, אבל אני לא בטוח. כאילו, אדם אחד, הוא רוצה איזו אישה, אוהב אותה, רוצה אותה, לא משנה. והיא בכלל לא רוצה אותו, ובכלל לא מעוניינת בו, ולא כלום. והוא אונס אותה, ועד התורה אומרת, ולא תהיה לאישה. אבל אם היא לא רוצה, אז היא חייבת? ודאי שלא. שלא יהיה אי-הבנות, כן? זה נראה כאילו, לא תהיה לאישה, הכוונה, שאם היא רוצה, אז הוא חייב להתחתן איתה, ותכף נבין אולי גם למה, כי כולם שואלים, מה, איך אחד אנס אישה, אחר כך, הם ירצו גם להתחתן, ועוד כל החיים נשאר ביחד. איך זה עובד? אבל תכף נראה. אבל, אז המקרה הראשון הוא שהיא באמת נאנסה, היא בכלל לא רוצה אותו, לא אוהבת אותו, לא כלום, אנס אותה, אומרת לו, אוף ממני, לא רוצה אותך כלום. זה אופן אחד. אופן השני. והיא תנוסה, דרכימית היא אלי. היא גם כן אוהבת את האונס. ודחילת להזדב גיימי בלא קידושין וברכה. אבל היא ראה להינסה לו באיסור בלא קידושין ולא שבע ברכות. מה זה? נכון. והיא לא באת, והיא אינה רוצה בו רק בקידושין. אבל הוא לא חיכה לקידושין. הוא מרוב שהוא אוהב אותה ורוצה אותה, הוא אנס אותה, הוא הכריח אותה. אבל היא בעיקרון, היא כן אוהבת אותו, אבל היא לא רצתה שזה יהיה ככה, יבוא בדרך כזו. היא רוצה? מה?
כאילו עבירה? כאילו
ולא נשמע? לא, זה עבירה, ודאי שזה עבירה, אבל רגע, שנייה, בואו נראה את זה. אז הדין, עם ידיעות לגבי, האנוסה, ידיעותיה טוב כי הוא רע, אז ולא תהיה לאישה, ולא יוכל לשלחה כל ימיו. עכשיו בואו נבין מה קורה פה, דרך ההסבר שיש פה בשם הרמ"ק, תראו בעמודה הבאה, ואז בעזרת השם הדברים יסתדרו, ובזה אנחנו נסיים. אומר ככה, והנמשל, כי המאנס, היינו היצר הרע שהאנס את הנשמה לעבור על פי השם. והאנוסה משל על הנשמה, אבל היא אינה שומעת לו. והעדי שהנשמה מתגברת על יצר הרע, ניתר גם הוא מזוהמתו, הוא ידבק לקדושה. והנה, יש נשמה שמחצבתה ממקום גבוה. על כן אין לה שום קשר ליצר הרע. ולתאוותיו. ואף שהוא אהבה ורודף אחריה, היא אינה אהבת אותו. ואף כשמנצחת אותו וניתר, אינה רוצה לגור עמו. לבי חלל בקרבי. הרג את היצר הרע. והנשמה כזאת אי אפשר לומר ולא תהיה לאישה. שיזכה היצר הרע להידבק בה אחרי שניתרה. על ידו וגם ניתרו. זאת אומרת שאינה רוצה בו. אבל, שימו לב עכשיו למקרה השני. אבל נשמה שהיא ממקומות הקרובים אל הקליפה. היא חפצה בקרבת היצר הרע. ויש לה קשר לתאוותיו. אמנם היא יראה את השם, ורוצה שיהיו לה את התאוות ביתר. ועל כן אינה שומעת אל היצר, כי היא יראה להתחבר איתו בלא קידושין. אחר כך, לא תהיה יכולה לקדש את השם ולברכו כראוי, והיא אינה רוצה להיפרד מעם השם. הנה לנשמה כזאת, יש גם ליצר הרע חלק בה ובזכותה, כי על ידו היא נתקנה, שלא שמעה לו, וגם הוא נתאר על ידה, לכן ולא תהיה לאישה ונדבק בה אחרי יתארו. בואו נסביר את מה שאומר פה הרמ"ק. בואו נחזור לדוגמה שאמרנו, ואז נחזור שוב לנמשל מבחינת היצר הרע והנשמה. מבחינת המציאות אמרנו יש שני מקרים. יש מקרה של אישה שבכלל לא אוהבת ולא רוצה אותו ולא לא מחוברת אליה. הוא רוצה אותה, בא, אנס אותה, היא אומרת לו, לא רוצה אותך, לא כלום, נפרדים, לא מחייבים אותו לקחת אותה לאישה, כלומר, היא לא רוצה, אז פשוט, וזהו, נגמר הסיפור המנותקים. הסיפור השני, הוא סיפור מעניין, הוא סיפור בעצם, שלא מדבר על איזה חדר מדרגות חשוך, שבא איזה מישהו ושם עין על איזה מישהי שהיא נראית לו יפה או אני לא יודע מה, והוא רודף אחריה והוא רונס אותה. מדובר על שניים שכנראה יש ביניהם איזה קשר. יש ביניהם איזה משהו. ומה שקרה רק זה שהוא לא חיכה, לא היה לו כוח, לא היה לו סבלנות. היצר התגבר עליו והוא הכריח אותה להיות איתו, הוא אנס אותה. אבל היא אוהבת אותו, הוא בחור טוב, לא שהוא בחור רע. הוא לא עמד ביצר שלו, אבל הוא בחור טוב. אז אחרי שהוא עשה לה מה שהוא עשה, למרות שהיא לא רצתה והיא לא הרגישה נעים עם זה, אבל עדיין היא רוצה להיות איתו, כי הוא אדם טוב. ברור שיש פה בסוגריים שבזמנה מי שהייתה לא הייתה בתולה, זה היה פגם גדול והיה קשה לה מאוד להתחתן, ככה שוודאי שיש לה גם איזה, התורה דואגת לה בעצם, אבל אם היא לא רוצה אז כמובן שלא. אבל אם הוא כן בחור טוב והוא מבקש סליחה והוא אומר טעיתי, אז מתחתנים וגם יצליחו כל החיים לחיות ביחד בטוב והכל יהיה בסדר, הם יודעים שהם לא יכולים להתגרש, כלומר היא יודעת שברגע שהוא לוקח אותה, אז זה. עכשיו בוא נלך לנמשל. הנמשל זה החיבור בין היצר הרע לבין הנשמה. ואז פה זה מעניין. יש נשמה שהיא ממקום מאוד גבוה. זה מקום כל כך גבוה שכשיש איזושהי התמודדות עם היצר הרע, גם אם היא הצליחה למה שנקרא, הצליחה להתגבר עליו, היא לא רוצה אותו אחר כך. היא רוצה להישאר במקום רוחני, במקום טוב, וגם אם כאילו היצר כאילו ניסה להפיל אותה, והיא אחר כך הצליחה להתגבר עליו, לא רוצה טובות, היא לא רוצה ולא תהיה לאישה, הנשמה הזאת לא רוצה אותו, נגמר הסיפור. אבל החידוש הגדול הוא המקרה השני. וזה מתחבר לפסקה הקודמת בזוהר. כי מה קורה במקרה השני? במקרה השני יש לנו פה נשמה שהיא נשמה מיוחדת. היא נשמה, שהיא נשמה, והיא רוצה להיות קרובה אל השם, אבל היא גם קרובה לקליפות. זאת אומרת, היא נשמה שהיא לא מנותקת מהחיים. היא נשמה שרוצה גם חיים טובים, מעשיים, גשמיים, היא רוצה גם חיים טובים. אבל היא רוצה שזה יהיה על פי דרך השם. לא רוצה שזה יהיה לא על פי דרך השם. ואז מה קורה? ואז נוצר מפגש בין היצר הרע לבין הנשמה. בקטע הראשון של המפגש, היצר הרע ניצח, הצליח להפיל אותה. אחרי הנפילה הראשונה, אחרי הזה, זה לא היה נוקאוט, היא קצת נפלה, ואז היא מתאוששת הנשמה, ומה היא עושה עכשיו? היא מצליחה לקחת את היצר הרע ולחבר אותו אליה. בעצם, ועכשיו היא משיגה בעצם את המטרה השלמה. ומה המטרה השלמה? שהיא גם קרובה אל השם, אבל היא עובדת את השם בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. שני יצריך, מה זה? יצר הטוב ויצר הרע. היא עובדת את השם גם עם יצר הרע. היא עובדת את השם. היא לא נפלה עם היצר. היצר הצליח לאנוס אותה. כן, הוא הצליח רגע להפיל אותה, הוא אנס אותה. אבל אחרי כך כתוב, ולא תהיה לי אישה ולא יוכל שעליך כל ימיו. זאת אומרת, הם יהיו ביחד. הוא רוצה אותה. היא רוצה אותו. סליחה. הנשמה שהיא נאנסה, שומעים את ה... בסדר? חוברים לזה. הנשמה היא נאנסה, אז כמו אותה בחורה שנאנסה ובכל זאת רוצה את ה... לחיות עם האנס, אותו דבר פה, הנשמה היא נאנסה מהיצר הרע, הוא כאילו הצליח להפיל אותה, אבל היא מתעשתת, ואז היא מתגברת עליו ולוקחת אותו אליה, ומשאירה אותו אצלה, ועכשיו היא עובדת את השם גם עם הכוחות הגשמיים. והיא בעצם במדרגה יותר גבוהה מהנשמה הראשונה. הנשמה הראשונה היא לכאורה ממקום יותר גבוה, אבל המקום הגבוה הזה הוא בסוף יוצא חיסרון. למה? כי הוא לא יכול להתמודד עם היצר הרע. יש אנשים כאלה שהם חיים בעולם רוחני, אבל הם לא מוכנים להתמודד עם חיי המעשה. הם מתנתקים. מה? מתנתקים, זה אומר שאתה יכול לראות אנשים שהם פוחדים שהשירות הצבאי יקלקל אותם. הם פוחדים שהם הם ילכו לעבוד עכשיו עם אנשים מהחיים, אנשים כלליים, זה יקלקל אותם. אז הם חיים מתוך איזשהו 400 בועה כזאת, שהיא כולה רוחנית, הכל זה. במקרה הטוב זה מצליח להם, במקרה הפחות טוב זה לא תמיד מצליח להם. אבל בואו לא ניכנס עכשיו לסיפור הזה, כי אנחנו יודעים שהוא מורכב. אבל תורת, ודאי התורה, נקרא לזה שהציונות הדתית, התורה הגואלת, התורה תורת הגאולה, תורה שנגיד שהרב קוק ככה מוביל אותה ובגדול אנחנו מאמינים בה, זה שהתורה היא תורת חיים. ולכן כל הכוחות החיים, שזה, אין באמת יצר הרע, הרי יצר הרע הוא לא באמת רע, יצר הרע זה כוחות חיים מאוד מאוד חזקים. עכשיו השאלה היא, לאיפה אתה לוקח את הכוחות חיים האלה? האם אתה לוקח את הכוחות חיים האלה ומשתמש בהם ומחבר אותם לקודש, או שהכוחות חיים האלה הם חלילה באמת חומריים, גשמיים, והם כל הזמן מתגברים על הנשמה, ואז, אגב, בצורה אישית לבן אדם מסוים, לפעמים בחיים, יש איזו תקופה שאדם צריך ככה לתת איזה מכה לכוחות הגשמיים כדי להצליח להתגבר עליהם. כל שנות הישיבה הם בבחינה מסוימת איזה מין כניסה לאיזשהו סוג של חממה, כי אנחנו מבינים שכדי להצליח אחר כך כל החיים, לחיות באמת חיי מעשה בקדושה, זה לא דבר קל, ולכן יש איזו תקופה מסוימת שאנחנו מניחים חיי שעה ועוסקים בחיי העולם. אבל זה לא לנצח, לא מתכוונים שזה יהיה עכשיו 100 שנה. עושים את זה תקופה בחיים כדי להתמלא בכוחות, והכוחות האלה הם, מה המטרה שלהם? כדי שזה יאפשר לנו אחר כך להיפגש עם הבחינה של היצר הרע. זאת אומרת, יוצא למסקנה, ופה אני אסיים, מחבר את זה קצת לעניין הקודם, יוצא שכאילו יש משהו שהוא בדיעבד, אבל הוא בסוף הופך להיות קצת לכתחילה. זאת אומרת, אני אסביר, כאילו הבחור הזה שאנס את ה... זה לא היה בסדר, שאלת. ברור שזה לא היה בסדר, הבחור הזה שאוהב את הבחורה הזאת, וגם היא אוהבת אותו, אבל היא רוצה שזה יהיה מסודר עם קידושין ועם זה, והוא לא עמד בפיתוי, אז זה לא היה בסדר. אבל באיזשהו מקום הוא כאילו עשה בדיעבד, מה הוא עשה? הוא עשה דרך הרגליים. כלומר, זה כמו להניע דרך הגלגלים. זאת אומרת, הוא לא חיכה לרצון ולכל המהלך וכל זה, אבל בסוף זה קורה. בסוף, מהדבר הזה יוצאים חיים טובים, מאושרים, אחרי את התורה לא הייתה אומרת. התורה לא הייתה אומרת, ולא תהיה לי אישה ולא יוכל שעליך כל ימיו, אם התורה לא מאמינה שמהניסויים האלה ייצאו ניסויים טובים וכו'. הוא יעשה תשובה, הוא יצטער, בקש סליחה למה הוא עשה, הוא לא הצליח לעמוד בפיתוי, אבל הוא באמת אוהב אותה, והיא באמת אוהבת אותו, והם יחיו טוב מהנצח. אבל זה התחיל מלמטה למעלה קצת, זה לא התחיל בדרך המסודרת. זה לא לכתחילה, אבל כמו שאמרנו, לעולם אם את שלא נשמע, לפעמים זה עובד ככה. ואז מגיע גם הכיוון מבחינת היצר הרע, שגם היצר הרע, לפעמים ההתמודדות הזו, איתו בסוף יכולה להביא למקום מאוד גדול. זאת אומרת, במקום להגיד, שמע, אני בכלל לא מתמודד איתו ואני מתעלם ממנו, אני לא רוצה אותו, אז הדרך התחילה זה שאני לא אנצח אותי אף פעם, אני מנצח אותו, ואני רוצה להשתמש בכוחות החיים, ואני מצליח ואני לא נופל, בתיאוריה מעולה. מי שמצליח, קדוש יאמר לו. אבל המציאות היא יותר מורכבת זה. ולכן במציאות מה שקורה זה שלפעמים אתה רוצה את כוחות החיים, אתה רוצה שהם יהיו בקדושה, אבל לפעמים המציאות היא דרך הרגליים, היא שזה לא מצליח, ואז היצר המצליח כאילו להפיל אותך, ובסוף אתה לוקח אותו, אומר לו, תשמע, נצחת פעם אחת, בסדר, מדי פעם אתה מנצח, אבל בסוף אתה, אני נצח, אבל אני לא נגדך. אני לא עכשיו איזה מלחמת עולם איתך, כל החיים אני לא זה. אני רוצה חיים. אני רוצה לחיות את החיים בגדול. גם את חיי המעשה ואת חיי החומר, אבל אני רוצה לחיות אותם בקדושה. אז גם אם נפלת אותי פעם, פעמיים, פה ושם, זה לא לעולם. אני בסופו של דבר, כאילו, אקח אותך, יכניס אותך אליי, ואנחנו ביחד, לא יוכל שלך כל יומם, אנחנו ביחד נחיה לאורך ימים ושנים טובות. בעזרת השם, משורים, שנזכה.